שלום, כאן גלעד הלפר, ברוכים הבאים לפרק ה-20 של הפודקאסט שלוש בריבוע. אני כמובן מתחיל בלשלוח איחולי החלמה לפצועים בפיגוע של היום, פיגוע קשה במיוחד. מעבר לזה, נושא השיחה היום, אני אדבר על אובר שלאחרונה עזבה את ישראל, ההצלחה של טוויטר ופודקאסטים כאופציה לתקשורת המיינסטרים, האם ההתנגדות שלי למעורבות השבק באכיפת החוק במגזר הערבי אומרת שהידרדרתי מימני קפיטליסט לשופר של השמאל האנרכיסטי כפי שמישהו האשים אותי, והנושא האחרון יהיה מדוע ברקת תוקף, שר הכלכלה ברקת תוקף בכזו אובססיביות את חברות המזון הפרטיות. אבל אני אתחיל עם אובר. לפני כמה ימים אובר הודיע שהיא עוזבת את ישראל. למי שלא ידע, אובר הייתה פעילה בארץ בצורה מוגבלת בהפעלה של שירות שדומה לגט טקסי. אבל לפני כמה ימים החליטו שהם עוזבים, וכפי שהם מסרו בעצמם, הם מיואשים מהרגולציה בישראל. מה שאומר שישראל ממשיכה לסרב לתת להם להפעיל את השירות הרגיל שלהם, שזה שירות אובר, כמו שאני מתאר לעצמי רובכם מכירים. הם הגיעו למסקנה שהמדינה כבר לא תאפשר את זה, ולכן הם החליטו, אוקיי, אין טעם להישאר פה. ואני חושב שהסיפור הקטן הזה, או הסיפור הגדול הזה, מסמל הרבה דברים גרועים שקורים במדינת ישראל, וגם היא אחראי לדברים הגרועים האלה. אובר זה שירות נהדר. בכל פעם שאני נמצא בחול בעיר שיש בה אובר, וזה, אני לא זוכר בעצם באיזה מקום הייתי שלא היה בו אובר, אני משתמש באובר כי אובר הוא מצוין. פשוט שירות מעולה. רואים את המחיר מראש, רואים מי הוא הנהג, יש גם ציון של הנהג, המכונית, על פי הניסיון שלי בכל אופן, תמיד נקייה, לפעמים יש שם מים ואפילו ממתקים, ואחד הדברים אולי הכי טובים באובר, שלאובר מותר להעלות מחירים. וזה אולי נשמע רע לכמה אנשים, אבל העובדה שאפשר להעלות מחירים באובר, זה נהדר. ואני אתן דוגמה, לפני כמה שנים הייתי עם אחיין שלי בברצלונה, לראות משחק של ברצלונה כשמסי עוד שיחק שם. ורצינו מהמלון לצאת בערב לאצטדיון, לראות את המשחק, ולא רציתי לנסוע ברכבת התחתית כי אני מפונק, אז החלטתי שניסע במונית, כמובן לא היו מוניות, כי כולם נוסעים לאצטדיון. זה אצטדיון של איזה 80 אלף איש או משהו בסגנון, אז מן הסתם לא היו מוניות. אז הזמנתי אובר, הגיע תוך דקה. עכשיו, הנסיעה הייתה יקרה, אובר העלו את המחיר, ובגלל שהם העלו את המחיר, הם פיתו יותר נהגי אובר להיכנס לכביש, וכל מי שהיה מוכן לשלם את המחיר הזה היה לו אובר. כלומר, אובר פתרו את בעיית המחסור על ידי זה שמותר להם ללות מחירים, בעוד למוניות רגילות, בדרך כלל, גם בארץ וכנראה גם בברצלונה, אסור להעלות מחירים. מה שאומר שכשיש לחץ גדול, אין שום תמריץ לנהגי המוניות להיכנס לפקקים, להתאמץ, למצוא אנשים, לנסוע לאצטדיון בתוך כל הבלגן הזה, ולנסוע כנראה בלי אף אחד במונית, כי הרי כולם נשארים לראות את המשחק. אז למוניות אין יכולת לעלות מחירים ולכן אין תמריץ לענות על הביקוש הגדול, לאובר מותר לעלות מחירים ולכן יש תמיד אובר. הקיצר זה שירות מעולה, זה גם שירות מאוד בטיחותי, שזה בטח חשוב במדינה כמו ישראל, מכיוון שיודעים בדיוק מי הוא הנהג, יש ציונים לנהג, אגב הנהגים גם נותנים ציונים לנוסעים, נדמה לי שיש נושאים שמקבלים כאלה ציונים נמוכים שפשוט מעיפים אותם מהאפליקציה. ויש אגב עוד הרבה שירותים שדומים לאובר במדינות המערב. נדמה לי, אם אני זוכר נכון, בבריטניה עצמה יש 6 חברות שמתחרות באובר. והקיצר, בישראל, במדינת ישראל אין אובר, והסיבה שאין אובר זה בגלל שאובר מתחרה בבעלי הרישיון של המוניות. ובעלי הרישיונות של המוניות כמובן רוצים לשמור על המונופול שלהם, לא רוצים תחרות כל כך אפקטיבית כמו שאובר יכולה להציע, ואני מזכיר, אובר פשוט נותנת לנהגים רגילים, מן הסתם עם עבר טוב, ללא עבר פלילי, ללא עבר של עבירות תנועה, לעבוד כנהגים של אובר, מה שמאפשר לאנשים להשלים הכנסה, מה שמאפשר לאנשים בודדים אולי למצוא משהו לעשות עם הזמן שלהם, קיצר זה פתרון טוב לכולם, חוץ מבעלי הרישיון, של המוניות שלא רוצים שיפגעו להם במונופול. מה עשו בעלי הרישיון של המוניות שלא רצו שיפגעו להם במונופול? בנו להם מרכז כוח במרכז הליכוד, ומחר שהליכוד זה מפלגת השלטון כבר שנים רבות, הליכוד דה פקטו מונע את ההפעלה של אובר בארץ. זה הכל פשוט סיפור קטן של שחיתות של מפלגת הליכוד, שבגלל שהיא רוצה להיענות לרצונות האנוכיים של קבוצת אינטרסים קטנה, כמו בעלי הרישיון של נהגי של המוניות, לנו אין אובר, לאזרחי ישראל אין אובר, וזה מצחיק שנדבר על זה עכשיו, כי ממש אתמול סיימתי איזו סדרה של פגישות, ובחמש בערב רציתי לחזור הביתה ברמת גן, הייתי במגדל צ'מפיון ברמת גן, ופשוט לא היו מוניות. וכמו אידיוט עמדתי שם 20 דקות וחיכיתי למונית. אם היה אובר, הייתה מגיעה אובר תוך דקה, כנראה שהייתי משלם עוד איזה 20 שקל, אבל היה לי אובר, וזה היה כמובן זכותי לקבל או לדחות את העסקה הזו שאובר מציע, כי כאמור יש את המחיר של אובר, את מחיר הנסיעה, מופיע לאפליקציה לפני שנכנסים לאובר. אבל הליכוד מונע את זה. ואגב, זה לא שאם לא היה ליכוד, אז כן היה אובר. כלומר, נניח אם הייתה ממשלת שמאל, אז לדעתי ברור שממשלת שמאל לא הייתה מאפשרת את הפעלה של אובר בארץ, כי השמאל הכלכלי הוא מן הסתם בעד רגולציה, נגד תחרות, רוצה לארגן על קבוצות אינטרסים קיימות, אם מתוך, אני לא רוצה להיכנס בדיוק למה, אבל אני מניח שהשמאל היה עושה דבר דומה. מה כמובן שמיוחד בליכוד שעושה את זה, זה שהליכוד היא מפלגה ליברלית לאומית, זה נדמה לי אחד השמות שלהם, טוענים כביכול לאידיאולוגיה כלכלית ימנית, חופש כלכלי וכו', וכמובן שכל זה שטויות. במציאות הליכוד שולט בערך כמו לדעתי שמפלגת העבודה או יש עתיד או גנץ או כל אחד אחר היה שולט בארץ. כי מפלגה שמאלית, שמאלנית, רגילה, בעד קבוצות אינטרסים, בעד רגולציה כבדה, בעד מחסומי יבוא, ואני חושב שההוכחה לזה הייתה ברורה לאחר שהליכוד בגדול שולט במדינה כבר מאז 2009. ומאז 2009 לא ראינו כמעט שום רפורמה רצינית. חוץ מרפורמת השמיים הפתוחים של ישראל כץ, אבל חוץ מזה לא ראינו שום דבר רציני. לא ראינו דרגולציה, לא ראינו פתיחת יבוא, לא ראינו מלחמה בהסתדרות, לא ראינו ליברליזציה של החינוך, לא ראינו שום דבר שמפלגה ימנית כמו הליכוד אמורה לעשות. מה שמוכיח שבפועל הליכוד היא מפלגת שמאל. ואובר זה סיפור, אני חושב, שמוכיח את זה יפה. מה שמוביל אותי בצורה נוחה לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, וזה המלחמה העיקשת של שר הכלכלה ברקת בחברות המזון הפרטיות. ונדמה לי בכימונאיות מזון באופן כללי, אם כי נדמה לי שהוא מדבר בעיקר על חברות מזון. ואני דיברתי על זה כבר בכמה פודקאסטים קודמים, אבל אני חושב ששווה לדבר על זה עוד פעם, א', בגלל שהוא מדבר על זה כל הזמן, וב', בגלל שזה נושא מעניין. זה נושא מעניין כי אני חושב עוד פעם שזה מצביע או מראה איך באמת פועלים פוליטיקאים בארץ, מה הם השיקולים שלהם וכיצד אנחנו סובלים מכל זה. הבעיה בשוק המזון בארץ זה לא שיש חברות מזון פרטיות רוטפות בצע. ויודעים את זה כי בכל העולם יש חברות מזון פרטיות רוטפות בצע. גם חברות המזון היצרניות והכימוניות, הכימונאיות באירופה ובארצות הברית, כולם רוצים לעשות כסף. כולם רוצים להרוויח, כמו כל אדם, כמו כל חברה. אם לא היה הרצון הזה להרוויח כסף, אז לא היו חברות, לא היו אנשי עסקים, וכולנו היינו חיים ברמת החיים של אנשי המערות בערך. אז אני לא חושב שחברות המזון בארץ הן יותר עוטפות בצע מאשר במדינות אחרות, אלא אם כן אתם אנטישמים. אם אתם אנטישמים, אתם יכולים לחשוב שהיהודים שהם הבעלים של אותם חברות מזון הם יותר רודפי בצע מהלא יהודים בחול, כי יהודים הם רודפי בצע. ואם אתם אנטישמים, אני מניח שזה סבבה. אם לא, אז זה כנראה הסבר לא טוב כל כך. אז מה ההבדל האמיתי בינינו לבין אירופה וארצות הברית, שמוביל ליוקר לעלות המחיה, למזון היקר? וכמובן ההבדל הוא שפה יש מחסומי יבוא, על מינים רבות של מזון, של פירות וירקות, כמו תפוזים, משקליות, בננות, אננס, אני לא רוצה לחזור עוד פעם על הרשימה הזו, ענבים, קיווי וכו' וכו'. אפרסקים, אבוקדו, אני מתקשה לעצור בעצמי מלהמשיך מלפרט את הפירות והירקות שאסור לנו לייבא. מעבר לזה כמובן כל שוק הביצים והבשר והחלב מנוהל על ידי המדינה כמו שברית המועצות ניהלה את שוק המזון שלה מלפני 50 שנה, ואני לא חושב שאני מגזים בהרבה. ויש כמובן רגולציה כללית, כמו למשל החיוב לשים תוויות בעברית על פחיות קוקה קולה, שאיזשהו יבואן מקביל היה רוצה לייבא לארץ. וכמו ששאלתי בפודקאסט קודם, אני אשאל עוד פעם, מי לעזאזל צריך תווית בעברית על פחית קוקה קולה? אבל זו הרגולציה. אז בפני שר הכלכלה ברקת עומדות שתי אופציות. אופציה אחת היא לצאת נגד קבוצות האינטרסים, לנסות לדחוף לדרגולציה, ליבוא חופשי, לביטול תקנות מטופשות כמו החיוב לשים תווית בעברית, להקל על היבואנים הקטנים, לא היבואנים הגדולים הקיימים, אלא להקל דרך דרגולציה על כניסה של יבואנים חדשים לשוק המזון. למשל, לדחוף לזה שהכשרות תהיה כשרות פרטית, שנוכל לקבל את תווית הכשרות של ארגונים של, שנותנים כשרות בחול, כמו UA הגדול מאוד, נדמה לי שזה UA, הגדול מאוד בארצות הברית, דברים שכמובן אגב אי אפשר לעשות היום, אבל הבעיה היא, וכמובן, לבטל את כל המועצות ששולטות על שוק המזון, הבשר, החלב, הביצים, יבוא חופשי וכו'. וזה היה מוריד את יוקר המחיה ובטח את מחיר המזון בצורה דרמטית וגם מעלה מאוד גם את הגיוון וגם את האיכות. הבעיה במהלך כזה כמובן שזה כרוך במאבק קשה עם לובי החקלאים, עם יבואנים גדולים, עם בעלי הון, עם מן הסתם גם עם הכשרות של המדינה, שזה אולי דבר שהוא באמת מעבר לכוחו של ברקת, אבל כך או אחרת כל צעד בתחום הזה, למרות שזה כל צעד כאן הוא הגיוני ומוסרי ונכון ויעשה הרבה מאוד טוב לעם ישראל, כרוך במאבק שפוליטיקאי שאפתן כמו ברקת פשוט לא רוצה להיכנס אליו. כי הוא לא רוצה לעצבן יותר מדי אנשים שיפריעו לו בהמשך הטיפוס במעלה הערימת הזבל הפוליטית. ומאחר שהוא לא רוצה להיכנס למאבקים האלה, אז הוא בוחר את ה... אז כמו שאמרתי, יש שתי אופציות. זו הייתה האופציה הראשונה, כן? לעשות את מה שצריך. לעשות ליברליזציה לשוק, קפיטליזם, יבוא חופשי, דרגולציה וכו'. האופציה השנייה שעומדת בפניו זה להילחם בבעלי ההון, או לפחות להעמיד פנים שהוא נלחם בחברות המזון, שזו קבוצה קטנה, שאולי במקרה גם לא תורמת כל כך הרבה כסף לו או לליכוד, הוא יכול לדבר כמו גיבור על איך הוא הולך להכריע אותם. הוא יקבל כמובן, מקבל מחיאות כפיים מהתקשורת, כי הוא כביכול נלחם בעד הורדת יוקר המחיה, וזה האופציה שהוא בוחר בה. כן? במקום לעשות דרגולציה, במקום ליברליזציה, במקום שוק חופשי, הוא פשוט מאיים בפיקוח מחירים, בכנסות, בתביעות, על חברות המזון הפרטיות, כולל אגב לנסות לחייב אותם לחשוף את הדוחות הכספיים שלהם, למרות שזה אחד הסיבות למה חברות בוחרות להיות פרטיות ולא ציבוריות, בדיוק כי הן לא רוצות לחשוף את הדוחות הכספיים שלהם ולהתנהל בצורה עצמאית ככל האפשר. אז אם השאלה שלי הייתה למה ברקת נלחם בכזו אובססיביות בחברות המזון הפרטיות, זה בגלל שזה הדרך היחידה שבה הוא יכול להעמיד פנים כשהוא נלחם למען הורדת יוקר המחיה, אבל בלי באמת להילחם בעד הורדת יוקר המחיה, ובלי להסתבך עם אף קבוצת אינטרסים. והתבנית הפעולה הזו היא תבנית מאוד דומה לפוליטיקאים אחרים. זו הסיבה שעד היום כל הפתרונות בשוק הנדלן היו פתרונות אווילים בסגנון מחיר למשתכן, מכיוון שגם פה לא רוצים להיכנס למאבק עם הקבלנים הגדולים, עם ועדות התכנון, עם הפקידים שמחזיקים כל כך הרבה כוח בשוק הנדלן, עם רשות מקרקעי ישראל שמשחררת קרקעות לאט מדי, עם עמותות, עם ארגונים, פשוט לא רוצים להיכנס למאבק הזה, ולכן כמו ברקת, בגלל שלא רוצים להיכנס למאבק אמיתי למען ליברליזציה של שוק הנדלן, בוחרים את האופציה היותר פשוטה שזה לנפנף בזרועות, לעשות הרבה רעש, להפריח הרבה עשן, ולעשות תוכניות כמו מחיר למשתכן, שלא רק שהן לא עושות טוב כלכלה ולעם באופן כללי, הם גם עושות רע. אם אין סתם עושות טוב למיעוט הקטן שבאמת זכה בדירה, בהנחה, במקום שהוא גם רוצה לחיות בו. אבל מעבר לזה, זה כנראה לא עוזר הרבה, וברקת מצטרף לחגיגה הזו. אני רק אומר שמה שברקת עושה הוא מדהיג במיוחד, כי ברקת אמור לרשת את, או, לא אמור, אבל הוא אחד מהמועמדים העיקריים לרשת את נתניהו. הוא מאוד עשיר, אז יש לו כסף להשקיע בקמפיין, הוא נדמה לי עובר מסך, למרות שלא ראיתי אותו הרבה, אז הוא כנראה מועמד עיקרי. ועם כל הדברים הרעים שאפשר להגיד לנתניהו בכל התקופה שלו שבה הוא כיהן כראש ממשלה ועשה כל כך מעט בתחום הכלכלי ובעצם בזבז את הזמן של כולנו ורימה את כולנו בכל הרטוריקה שלו לשוק החופשי כשבמציאות הוא לא עשה כמעט שום דבר שקשור לשוק חופשי, נתניהו לפחות מעולם לא איים, נדמה לי, על מתן כנסות או פיקוח מחירים על חברות פרטיות. ברקת כנראה הוא אפילו יותר גרוע ממנו. אני צריך לומר שנתניהו לפני כמה ימים דווקא הצטרף לקריאה של ברקת, ונדמה לי בפעם הראשונה בקריירה שלו נתניהו דיבר על כנסות ופיקוח מחירים לחברות פרטיות, אבל זה כנראה מעיד על החולשה הפוליטית הגדולה של נתניהו וזה שהוא עובד עצות באופן כללי. אבל עוד פעם, אני צריך לומר, ברקת מצטייר כאפילו גרוע יותר מנתניהו, וזה אולי הבן אדם שהולך להיות ראש הליכוד אחרי שנתניהו יפרוש, ואני חושב שזה מדאיג. מדאיג עד כדי כך שאני באמת לא מבין מי בכלל צריך כיום את מפלגת הליכוד בארץ, כלומר במה הם שונים ממפלגות אחרות שמאליות, שמאלניות. לפחות בנושאי כלכלה וחברה. זה עד פה לנושא הזה. אני אבוא לנושא הבא שהוא נושא טיפה יותר אופטימי, וזה העלייה של תקשורת הפודקאסטים וטוויטר כאופציה לתקשורת המיינסטרים. ואני אתן כמה דוגמאות קטנות. דה סנטיס, שהוא מושל פלורידה, הודיע על זה שהוא רוצה לרוץ כמועמד לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקאית בטוויטר, שזו הפעם הראשונה שמישהו עשה דבר כזה. טוויטר אגב פישלו, הם פשוט לא ציפו שכל כך הרבה אנשים יעלו לשידור, ולקח שם איזה שעתם שהם הצליחו לסדר את השרתים ולמצוא דרך להכניס, לא יודע כמה היה נדמה לי, מיליון או משהו בסגנון אנשים שרצו להזין בשידור חי. אבל anyway, הנקודה היא שדה סנטיס, הפעם הראשונה בתולדות ארצות הברית, מועמד רציני, מושל פלורידה, מודיע על המועמדות שלו בטוויטר ולא בתקשורת המיינסטרים. טאקר קרלסון, שהיה עיתונאי בפוקס, והייתה לו את התוכנית בטלוויזיית כבלים הכי פופולרית בארצות הברית בהפרש ענק. היה לו נדמה לי משהו כמו, אם אני זוכר נכון את המספרים, איזה 3 מיליון צפיות בתוכנית בערב, שזה משהו כמו פי 10 יותר מהתוכנית השנייה הכי גדולה בקייבל ניוז. אני לא זוכר אם זה היה הייתה לו את התוכנית הכי גדולה בפוקס. ואז הוא פוטר, לא ברור לי בדיוק למה, וזה לא חשוב כרגע, והוא התחיל לעשות תוכנית בטוויטר. מספר הצפיות הממוצע שלו עד כה בטוויטר הוא משהו כמו 70 מיליון צפיות לתוכנית. מה זאת אומרת תוכנית? סרטון של איזה 12 דקות שהוא פשוט יושב ומדבר. 70 מיליון איש בממוצע. נדמה לי שהפרק האחרון היה 30, לפני זה היה 100 מיליון. בקיצור, מספרים מטורפים. מעל ומעבר למה שהוא אפילו קיבל בפוקס ניוז. עוד דוגמה זה הסרט שנקרא What is a woman? מה היא אישה? תוכנית שיוצאת, או סרט בעצם של שעה וחצי, שיוצא נגד, באופן חלקי לפחות, יוצא נגד תופעת הטרנסג'נדרים בארצות הברית, או ספציפית נגד זה שמנסים להפוך ילדים לטרנסג'נדרים. בעד או נגד כרגע זה לא חשוב, זה לא העניין של השיחה הזו, אני צריך להגיד אני נגד, כן? אבל זה לא העניין שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. העניין הוא שהסרט הזה, שהופיק אותו ארגון שמרני בשם Daily Wire, אם אני זוכר נכון, קיבל כמעט 200 מיליון צפיות בטוויטר. סרט של שעה וחצי, שמן הסתם שום אמצעי תקשורת מיינסטרים לא היה מסכים לשדר אותו, שודר בטוויטר, ותוך יומיים או שלושה צבר כמעט 200 מיליון צפיות. והדוגמה האחרונה שאני רוצה לתת בתחום הזה זה רוברט קנדי ג'וניור, שהוא בחור בן 69, בנו של בובי קנדי, אחיינו של הנשיא האמריקאי שנרצח ג'ון קנדי, גם האבא שלו בוב קנדי שהיה התובע הכללי בארצות הברית נרצח. anyway, אז רוברט קנדי ג'וניור, שהוא כיום, הוא ג'וניור אבל הוא כיום בן 69 אם אני לא טועה, רץ כמועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. ובגלל הדעות שלו, הדעות הלא רגילות שלו גם נגד משטר הקורונה, חיסון הקורונה, הדעות שלו נגד התמיכה של ארצות הברית במלחמה באוקראינה, ואולי יש לו עוד כמה דעות ששנויות במחלוקת, בגלל כל הסיבות האלה הוא מוחרם דה פקטו על ידי תקשורת המיינסטרים בארצות הברית. אז מה הוא עושה? הוא עושה שיחות בטוויטר, שיחות ציבוריות כמובן, עם אילון מאסק, והוא הולך לכל הפודקאסטים שיש בארצות הברית שמוכנים לדבר איתו, ורק לפני 4 ימים, אני חושב שזה 4 ימים, הוא עשה שיחה עם ג'ו רוגן בתוכנית של ג'ו רוגן. וג'ו רוגן זה כמובן הפודקאסט הגדול ביותר בארצות הברית ובעולם, נדמה לי בפעם האחרונה ששמעתי, דובר שם על מספר צפיות ממוצע של, או האזנות של 11 מיליון לפרק, והפרקים האלה זה פרקים של איזה 3 שעות. הוא יושב ומראיין שם אנשים 3 שעות, ג'ו רוגן, שזה כשלעצמו פורמט מעניין. אבל anyway, מה שאני רוצה להגיד, כל המסר הכללי של כל הסיפור הזה על טוויטר, זה ש... והפודקאסטים, זה שלנגד עינינו קמה אופציה אמיתית לתקשורת המיינסטרים, עם יותר צפיות, יותר האזנות, ובינתיים, ככה זה נראה לפחות, כמעט ללא צנזורה. אני עצמי, מאז שאילון מאסק לקח, קנה, השתלט על טוויטר, אני חלק גדול מהמאמצים שלי במדיה החברתית, העברתי מפייסבוק לטוויטר, כי אני יודע שבטוויטר אני יכול לדבר באופן חופשי, על קנאביס, על הזכות להחזיק נשק, על משטר הקורונה, בלי שיצנזרו אותי ובלי שיחסמו אותי. זה, צריך רק להבין שזה, בשביל מישהו כמוני, להשקיע הרבה מהזמן שלי בפייסבוק, כדי שיום אחד אני אגיד משהו שעלול באמת לעצבן מישהו, כמו זה שאני נגד עקיפה, נגד לאכוף זריקות על חיסונים וזריקות. נניח שאני אגיד משהו כזה, ובפייסבוק ישתוללו, מישהו ישתולל, מישהו יתלנן עליי, whatever, חוסמים את החשבון שלי, וכל המאמץ שהשקעתי במשך שנים בפייסבוק ילך לעזאזל. אז הגיוני בשביל מישהו כמוני, עם דעות לא קונבנציונליות, להשקיע כמה שיותר מאמץ בטוויטר, שם הסיכוי שיצנזרו אותי או יחסמו אותי או יסגרו לי את החשבון, הוא נמוך מאוד מאוד לעומת הסיכוי שדבר כזה יקרה בפייסבוק. הקיצה, מה שאני רוצה להגיד שאני מאוד שמח שהדברים האלה קורים. אני מאוד שמח שטוויטר, שמאסק קנה את טוויטר, שטוויטר הופך לפלטפורמה כל כך מוצלחת לאנשים כמו טאקר קרלסון ורוברט קנדי ג'וניור וכו'. קיצר, ודסנטיס, קיצר, אלה דברים טובים, חדשות טובות. ובעולם שלנו לקבל חדשות טובות זה יחסית נדיר, אז טוב שהדבר הזה קורה מדי פעם. והנושא האחרון שאני אדבר עליו זה הרצון של השר לביטחון פנים בן גביר לערב את השבק בחקירת פשעים במגזר הערבי. כלומר, אזרחים, אזרחי ישראל, שווי זכויות, אזרח ערבי במדינת ישראל יש לו אותם זכויות כמו לכל אזרח אחר במדינת ישראל, אבל יש בעיה של פשע במגזר הערבי, כמו שכולנו יודעים, זה מן הסתם לא סוד גדול, ולכן בן גביר רוצה לערב את השבק. ומה שאני אמרתי שזה רעיון רע, שמדובר על אזרחים במדינת ישראל, צריך לשמור על הזכויות שלהם כמו ששומרים על הזכויות של כל אחד אחר במדינה, ולערב ארגון כמו שבק, שאחד הדברים שפחות מעסיקים אותו, זה זכויות אזרח, אני מניח. אני מקווה שאני לא אומר שום דבר רע מדי על השבק, אבל נראה לי שהשבק, בטח כארגון שפועל בעיקר בשטחים, ביהודה ושומרון, אולי נוקט באמצעים שהם פחות מקובלים בחברה אזרחית, דמוקרטית, רגילה. ומה שמפחיד אותי, זה לא רק שיפגעו בזכויות של אזרחים ערבים, אלא שהדבר הזה בסופו של דבר יזלוג אלינו, ליהודים, כן? שזה יזלוג לכלל אזרחי ישראל. ברגע שמסירים את החרם, או ברגע שהם מגיעים למסקנה שזה בסדר להפעיל ארגון כמו השבק, בתוך המדינה, על אזרחי המדינה, זה סוג של פורץ, זה פותח את השער להרבה דברים גרועים יותר בעתיד. ומה שאנשים אומרים, אוי, זה נורא והיום מה שקורה הפשע במגזר הערבי, חייבים לעשות צעדי חירום, כמו הצעד חירום הזה. וזה בדיוק מה שלא צריך לעשות. כל פעם שיש איזשהו איום גדול, איזשהו סכנה חדשה, מנופחת או לא מנופחת, זה דבר שהמדינה ישר משתמשת בו כתירוץ, להשתלט לנו יותר על החיים, לעשות דברים שבעבר לא היינו מוכנים לעשות, או שבכלל לא היינו מעלים על דעתנו שאפשר יהיה אי פעם לעשות, אבל מפחידים, סכנה, פפפה, אין ברירה, עושים את זה. אנשים מתרגלים שאפשר ככה לדרוס את הזכויות שלהם, ובפעם הבאה, כשיש סכנה הרבה יותר קטנה, גם כן עושים את זה, ובפעם הבאה הבאה, כשאין שום סכנה ושום דבר לא השתנה, כל הקטע של מעורבות של ארגון כמו שבק בחיי האזרחים ובאכיפת החוק לאזרחי מדינת ישראל יהפוך לנורמה, ועוד מהזכויות המעטות שנשארו במדינה הזו ילכו לאיבוד. אז אני רק, כמו שתיארתי בתחילת הפודקאסט, אני אמרתי את הדבר הזה, ואז מישהו האשים אותי שאני, אני אשתמש במילים המדויקות, הידרדרתי מימני קפיטליסט לשופר של השמאל האנרכיסטי. אז דבר ראשון, השמאל הוא לא אנרכיסטי. אני לא מבין מי המציא את הביטוי הזה של השמאל האנרכיסטי. האלה שתומכים ברפורמה המשפטית החליטו שאלה שמתנגדים לרפורמה המשפטית הם אנרכיסטים. הם ממש לא אנרכיסטים, אני לא מבין מה הקשר. אם רוצים למצוא מילות גנאי לאנשים שמתנגדים לרפורמה, אפשר לקרוא להם חוליגנים, משרתי האליטות, משרתי האוליגרכיה, לא יודע, יש בטח עוד ביטויים שאפשר לנחש אותם, אבל מה לזה זה לאנרכיסטי בהם? מה אנרכיסטי במי שרוצה מערכת משפט עוד יותר חזקה? מושחתת או לא מושחתת זה נושא אחר, אבל אם מי שרוצה מערכת משפט עוד יותר חזקה, הוא בדיוק ההפך מאנרכיסט. אבל לגבי האשמה הספציפית לגביי, אני עדיין קפיטליסט ימני, אני לא שופר של השמאל האנרכיסטי או כל שופר של שמאל כלשהו, וזה מדהים בעיניי שדווקא ימניים שרואים איך מערכת המשפט מתייחסת בצורה שונה, ככה אפשר לפחות לטעון, לימניים ולשמאלנים, כל כך מתלהבים מזה שמכניסים את השבק לכל הסיפור הזה. כי זה לא ברור שבאיזשהו שלב בעתיד השב"כ פשוט יפנה את הסמכויות החדשות שניתנו לו נגד הימנים, נגד המתנחלים, נגד האנשים, נגד הקהל של בן גביר. אני לא, זה נפלא מעיניי איך לדעתי הדבר המובן מאליו הזה, ההתפתחות המובנת מאליה הזו, היא לא ברורה לאנשים שדוחפים לזה. והדבר האחרון שאני אסיים איתו, שזה בעצם מנושא לנושא באותו נושא, זה הקטע של הנשק הלא חוקי. כי באמת יש בעיה של נשק לא חוקי. ואז אם לא השב"כ, איך מתגברים על בעיית הנשק החוקי? אז א', זה לא טיעון, כן? אין טעם להתנגד או להתמודד עם בעיה מסוימת על ידי זה שמנפחים בעיה אחרת שבעתיד עלולה להיות גרועה אפילו יותר. ואני לא בטוח שאפשר האמת להתגבר על בעיית הנשק הלא חוקי, כל עוד רוצים שמדינת ישראל תישאר מדינה יחסית דמוקרטית, יחסית חופשית. תורדת אפשר להתגבר על בעיית הנשק החוקי, ואפשר אפילו להתגבר על בעיית הקנאביס. אני, למי שמקשיב ולא שומע, כשאמרתי בעיית הקנאביס עשיתי מרכאות באוויר, כי זה כמובן לא בעיה בעיניי, אבל יש אנשים שביניהם זה בעיה. אז אפשר להתגבר גם על הקטע של הקנאביס וגם על הקטע של הנשק הלא חוקי. איך? האמת שזה פשוט. כל פעם שתופסים מישהו שמעשן קנאביס ללא רישיון, יורים בו במקום. כל פעם שהמשטרה נכנסת לכפר ערבי ומוצאת נשק לא חוקי, אפשר מיד לרצוח את כל בני הבית. וזה באמת יפתור את הבעיה של הנשק הלא חוקי. ולרצוח אנשים שמעשנים קנאביס יפתור את הבעיה של אישום קנאביס. רק שזה יהפוך את המדינה הזו למדינה שפשוט לא שווה לחיות בה. וכל בן אדם עם טיפה כסף בכיס פשוט יברח מכאן כל עוד רוחו בו, כולל אני, כמובן. מי רוצה לחיות במדינה כזו? כלומר, מה שאני רוצה להגיד שזה שיש בעיה, זה לא אומר שאפשר להשתולל ולעשות הכל ולוותר על זכויות ולהיות פרא אדם בשביל להתגבר על הבעיה הזו. למשל, אפשר אולי לבקש שהצבא ישמור יותר טוב על הנשק שלו, שלא יגנבו ממנו נשק. נדמה לי רק לפני יומיים, גנבו מקלע. זה כל כך מצחיק שיש כל כך הרבה רגולציה על איך אנשים צריכים לשמור אקדח פרטי בבית, שמחזיקים ברישיון כמובן, בעוד בינתיים הצבא גונבים נשק כאילו זה פופקורן. ואגב, בפיגוע הנורא היום בעלי, אלי, נדמה לי שמבטאים את זה אלי, המחבלים יצאו מהמכונית, מהתיאורים שאני קראתי, והתחילו לרסס עם M16 צהלי. ובינתיים זה שהצליח להניס אותם ולהרוג אחד מהם, היה איזשהו אזרח שהיה שם עם אקדח. אז אני לא יודע איך מתגברים על בעיית הנשק הלא חוקי, ואני לא בטוח שאפשר להתגבר על בעיית הנשק הלא חוקי, למעט אולי, עוד פעם, שהצבא ישמור יותר טוב על הנשק שיש לו, אם כי גם זה אני לא חושב על איך לעצור משהו. יש יותר מדי נשק, אפשר להבריח אותו דרך גבולות יותר מדי בפשטות. אני באמת לא חושב שאפשר להתגבר על דרך כזה, עוד פעם, בלי להידרדר למדינה שרוצחת את האזרחים שלה. אבל אני אסיים ואומר שהדבר היחידי שבאמת אפשר לעשות, עוד פעם אפרופו הפיגוע היום, שהסתיים בזכות אזרח שהיה חמוש באקדח, זה לוודא שאזרחים ישראלים, שומרי חוק, כמובן ללא עבר פלילי, שומרי חוק, ושעברו קורס ירי משמעותי, ושיעברו קורסי רענון שנתיים משמעותיים, יוכלו לקבל רישיון להחזיק נשק. אין שום דרך אחרת להתגבר על הדברים האלה. אפילו אם הייתה לנו משטרה מדהימה, אי אפשר שיש שוטר בכל קרן רחוב. אפילו אם היה לנו משטרה, צבא מדהים, אי אפשר שיהיה חייל בכל פינה בשטחים שבה משהו יכול לקרות, או בכל מקום אחר במדינה. צריך לאפשר לאזרחים ישראלים שומרי חוק, משני הצדדים של הקו הירוק, להחזיק נשק להגנה עצמית. זה הפתרון, או אם לא הפתרון, זה הדרך היחידה לדעתי לפחות להתמודד עם הבעיה. אבל לערב את השבק, אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד גרוע, וזה ידרדר עוד יותר את מדינת ישראל, שגם ככה היא לא אלופת העולם בזכויות אזרח. אז פה אני אעצור. תודה רבה לכל מי שהקשיב, ונתראה שבוע הבא בפרק ה-21 של הפודקאסט 3 בריבוע. ודבר אחרון, כל מי שאוהב את מה שאני שומע, בבקשה לעשות לייק, לעשות שיתוף. זה הפודקאסט הליברטריאני היחידי במדינת ישראל, אז מי שאוהב את החומר הזה, בבקשה תעזרו לי להפיץ את המסר. תודה רבה ולהתראות.